התקשורת והמוזיקה. התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
לכולם, שלום, שלום, ואנחנו מתחילים בתוכנית שלנו היום, מחשבת הבריאה. אז שלום לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני אשמח מאוד שתשתפו את התוכנית, כדי שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. היום איתי באולפן, מיכל ניצוצי. שלום מיכל.
שלום וברכה.
בואי תתקרבי אלינו קצת, נשמע אותך יותר.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אני מתרגשת מאוד.
איזה כיף שאת פה. כיף לראות את החיוך שלך.
גם לי.
מיכל ניצוצי, מטפלת רגשית ומרצה להעצמה אישית. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. הנושא של התוכנית שלנו היום זה איך לגמד את הקושי בדרך לאהבה עצמית. ולמי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, הצ'אט פתוח עבורכם. אם יש לכם שאלות, אנחנו נקרא אותן בשידור חי ונתייחס אליהם. אז לפני שאנחנו נתחיל, את בחרת לנו ככה שיר ממש מקסים, להכניס אותנו לאווירה, להתאים תדר, את בחרת לנו את מלכה של נרקיס.
זה שיר שבעיני אומר הכל.
אז בואו נשמע אותו.
את יודעת לפעמים היופי בסריטות, וכל היופי זה לתת לזה פשוט להיות. יותר מדי שנים למדנו להסתיר דמעות, אבל עכשיו הכל שקוף, את יכולה לראות. עוד לא צריך שמלה וכתר כדי
מה?
בלי פילטרים, בלי פילטרים, איזה יופי של שיר. אז מה שלומך, מיכל?
מצוין, מתרגשת, כמו שאמרתי. יש לי הרבה רגשות היום. היום זה בכלל, אנחנו נכנסים לימים כאלה של תשעת הימים, ואז זה מין דיסוננס כזה של עצבות ואבל, אבל עדיין צריך לזכור מי אנחנו, מאיפה באנו, ולשמור על המהות שלנו, שזה של מה באנו לעשות כאן, מה התכלית, לעשות טוב, להיות בטוב, להעיר, ולצמוח גם מהמקום של הקושי.
אז בואי ספרי לנו קצת על, על מה שעברת, על עצמך, על גם על המקום של הקושי. רק תתקרבי טיפה.
מן הראוי בעיניי, כדי להיות בחשיפות מלאה עם המאזינים שלנו, להציג את עצמי גם בנראות שלי. אז אתם מאזינים לבחורה, לאישה קטנת קומה, נמוכת קומה, ומן הסתם לגמד את הקושי, שזה המומחיות שלי, כביכול, לא בחרתי בזה, קיבלתי את זה, אבל בחרתי לקבל את המתנה הזאת, אז זה הפך לדרך, לדרך חיים, למסע חיים, למתנת חיים, מתנה שקיבלתי, וגם מתנה שאני מעניקה לקהל, לבריאה, לכל מי שזה נוגע בו. לגמד את הקושי בעיניי, זה לא רק הסיפור שלי. זה סיפור, שאלה, שכל אחד שואל את עצמו בדרך כזו או אחרת, בשלב מסוים כזה או אחר בחיים שלו. ושאלה, איך אנחנו בוחרים לפרש, לתעל את זה למקומות שיקלו עלינו, שיקלילו לנו יותר.
ספרי לנו קצת על איך זה להיות קטנת קומה, איך זה, באיזה קשיים זה מתבטא, איפה זה תופס אותך?
מן הסתם זה מתבטא בקשיים פיזיים, כמו לא להגיע למקומות מסוימים, או בעניין של כיום זה עם הסביבה ובחוץ זה תופס במקומות של נגישות. נגישות זאת מילה מאוד גדולה ומוכרת, אבל יש פה אבל. השאלה איך אני בוחרת להסתכל על זה. יש מקומות שהם נגישים, וזה יותר קל לי. ומה אני עושה במקומות ש... כביכול, עדיין לא מותאמים לי.
אז מה עושים באמת? מבקשים עזרה?
מבקשים עזרה. ואז כשאת מבקשת עזרה, מעזה לבקש עזרה קודם כל. וזה היה איזה סוג של אומץ. זה להוריד מהאיגו גם. ויש פה, את מקבלת שתי מתנות. את גם מקבלת את מתנה שקיבלת את העזרה, וגם את מקבלת מתנה שנתת מתנה למישהו אחר, נתת לו חיוך, נתת לו, וואו, איזה כיף היה לי לעזור לך. וזה משהו שבא לי עם השנים, עם להודות באמת. זה לא היה לי קל כל השנים לבקש עזרה, כי אני אוהבת מאוד, אני אישה מאוד עצמאית, אני מאוד עקשנית, מאוד נחושה, מאוד עצמאית.
מאוד ראוי להערכה.
מה זה?
מאוד ראוי להערכה.
ותודה לאל, זה אני... אני באמת משתדלת לעשות כמיטב יכולתי, ובאמת להיות האישה העצמאית שאני. ובאמת ללכת עם המתנה שלי יד ביד. ולא לאפשר לה לנהל אותי.
יש גם איזשהם קשיים רגשיים, נניח אנשים מסוימים שרואים אותך ככה ואז אומרים לא, 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 או כאילו בעבודה, או האם עדיין יש סטיגמות כאלה בחברה שאת נתקלת בהם, שחוסמות אותך?
אני יכולה לספר כשאני עובדת, אני עובדת כבר שנים, התמזל מזלי, ואני עובדת שנים כבר בתיכון, בבית ספר תיכון. לפני כן, 5 שנים קודם, עבדתי בבית ספר לרכיבה על סוסים. עכשיו אני עובדת בבית ספר עם סוסים שמדברים בברית. סוסים מבחינת הגובה, כי הם כולם גבוהים, אבל מקסימים בעיניי.
בתיכון.
ובתיכון, כן. וגם שם אני לומדת לבקש עזרה, אני לומדת ליהנות מזה. ולפני שהגעתי לעבודה הזאת, אז היה לי איזו סיטואציה עם מנהלת אחת, במקום שאני אפילו לא זוכרת את שמו, לא זוכרת מה זה היה מראש, שזה כבר לא היה רלוונטי, אבל השאלה ששאלת, אז אני רק אומר איך אנשים עדיין מצומצמים בחשיבה שלהם. והיא אומרת לי, היא רואה אותי, היא רואה, בלייב, הכל, לא מסתירה שום דבר. ואותה אחת המנהלת אומרת לי, ואם נגיד את תצטרכי לטפס ולהגיע לאיזה שהם קלסטרים גבוהים, אוקיי. אני הסתכלתי עליה לרגע כי אני לא עונה ישר. אני קודם הייתי בהלם, ואני לא עונה ישר כי אני אומרת לעצמי, מה? את באמת שואלת את השאלה הזאת? את רוצה לקחת סיכון בעבודה? וגם למה לעשות את זה? למה להכיר? ואז אני אמרתי לה, אני אבקש עזרה. מה זה הבעיה?
כן, זהו. יש אנשים שיכולים.
זאת הבעיה. זה אין בכל קושי אפשר למצוא פתרון. לכל דבר יש פתרון. איך אתה מגיע לפתרון? בדרך שאתה בוחר להסתכל על זה. וכי יש שאלת קסם אחת, שיכולה לי עוזרת, ויכולה להוציא מהר מאוד מכל הלופ, של לא, מה אני עושה עכשיו? איך אני עובר את זה? מה עוד אפשרי? הנה, שמת לב? מה עוד אפשרי? אתה עוצר את הלופ של המחשבות, כי אתה תופס את זה, אתה יודע מדי זה בא, אתה כבר בתוך הלופ הזה. אז אתה נושם, לוקח נשימה כדי לעשות פאוז, ואז אתה שואל את עצמך, מה עוד אפשרי? וזה מתנגל לך כמו מנטרה. ואז אתה כבר לא בלופ הקודם, והמילה שחוזרת ומהדהדת, זה עוד, וגם אפשרי. ופתאום, מתוך השקט, יש בשקט הרבה עוצמה. מתוך השקט, עולות התשובות. וכל התשובות קיימות בתוכנו. אני יודעת ומאמינה בזה, באמונה שלמה ומניסיון. כל מה שאני מדברת כאן, זה מניסיון חיים, מוחשי, יומיומי, ו... למידה, ניסוי ותהייה, כי אני לא מפחדת לטעות.
אז זאת אומרת שאת, זה איזשהו כלי שאת משתמשת בו.
כן.
לשאול מה עוד אפשרי. ואז בעצם מוציא אותך ממישור הבעיה למישור הפתרונות.
בדיוק, כי קיימות אין סוף אפשרויות שאנחנו אפילו לא מודעים אליהן.
הבעיה היא שכשאנחנו נופלים לאיזשהו בור, לדיכאון, אז אנחנו, מה שמושך אותנו זה האין. מה אין לנו? וככל שאנחנו מתמקדים יותר במה אין, במה שאין לנו, אז ככה אנחנו מרגישים את הדיכאון, אנחנו מרגישים את החושך, שהכל סוגר עלינו, שאי אפשר, שזה כל מה שיש. אנחנו שוכחים לרגע שיש עוד עולם, יש עוד כמה רגעים שאנחנו נמצא פתרון אחר, ואנחנו נצא מזה. באותו רגע אנחנו חווים את כל הדבר הזה, בכל ההוויה שלנו, וכדי להעביר אותנו ממקום של אין למקום של יש, כל מה שצריך לשאול זה, מה עוד אפשרי?
נכון.
כמה זה פשוט.
אמת.
מקסים.
אמת.
אז כדאי שאני אספר לכם הצופים והמאזינים שלמיכל יש הרצאה שנקראת לגמד את הקושי.
ולהגדיל את הניצות שבך.
ולהגדיל?
את הניצות שבך או בך.
את רוצה לספר לנו קצת מה הכוונה בלגמד את הקושי?
לגמד את הקושי כמו שזה נשמע. איך לגמל את הקושי, איך אנחנו מתמודדים בצורה כזאת או אחרת עם כל מיני קשיים, אכן מסריטה של ילד, בעיניי זה קושי. אם הוא ילד, אם מישהו, ילד קטן, בוכה וצורח ואומר לי, זה הכי קשה לי בעולם, זה הקושי שלו. זה הקושי שהוא מתמודד. אין נכון לא נכון. אין פה נכון לא נכון. אין לי מה להתווכח. זה מה שזה. וכשאני אומרת איך לגמל את הקושי, אני באה מנקודת, יצאתי מנקודת הנחה, שאומנם זה הסיפור שלי, השתמשתי במתנה הזאת שקיבלתי, וקראתי לילד בשמו. העזתי לקרוא לילד בשמו, שזה גם סוג של תעוזה, ואני רואה בעיניי גדולה, כדי להשתמש בכוח שהשם נתן לי, כי זה, אני יכולה להפוך את זה, יכולתי לקחת את זה למקום של חולשה, את הקטנה הזאת, אבל לקחתי את זה למקום של עוצמה, כי יש לי פה שליחות, יש לי משהו שאני באה לתת לעולם, שאני אפילו צריכה לתת לעולם, חובה עליי לתת לעולם, במוכנות שלי.
שזה מה?
כשאני באה...
מה השליחות שלך?
מה זה?
מה השליחות
שלי? זה להראות... השליחות שלי זה לקרב לבבות. לקרב לבבות ללב של עצמם, קודם כל. וכשאני אומרת ללב של עצמם, אז זה גם לאמונה. אם אנחנו מדברים אמונה, שזה חלק, אם אני מבינה נכון, תתקני לנו ניתוח, זה חלק מהמהות של גם התוכנית שעוסקת באמונה, שאני מאוד מחוברת אליה. אמונה זה הכוח שלי. בלעדי האמונה אני כלום. אין מיכל. בידי האמונה. וזה משהו שנבנה ונהיה עוד יותר חזק עם השנים. לא סתם אמונה באה, מגיעה. אמונה זה משהו שנבנה. זה כמו מערכת יחסים. זה מערכת יחסים עם הבורא, ומערכת יחסים גם עם עצמי. זה האמונה בי, והאמונה בו.
איך האמונה עוזרת לך בחיים?
עם כוח רוח שלי. היא מאפסת אותי. היא נותנת לי את האיזון, את האיזון לדעת והידיעה המוחלטת שאני אף פעם לא לבד, גם כשזה מרגיש לבד. והיו לי מצבים שהגעתי לתאומות. תאומות, ממש תאומות. אם זה מצבים של רגעים, של קשיים פיזיים, של חולי, או מצבים כאלה ואחרים. ומצבים שאתה אומר, הכל עבוד. הכל עבוד. אבל יש אור בקצה המנהרה. תרתי משמע. זה קצת רגיש להגיד את זה הפעם. עכשיו שאני אומרת את זה, יש אור בקצה המנהרה. אבל כן, אם אני כבר הגעתי למשפט כזה שאני אמרתי אותו, לא סתם. כל מה שאני אומרת, אני מאמינה ויודעת שלא סתם. אין סתם בעולם. והנשמה שלי מאוד מחוברת. ואנחנו נמצאים בעולם שלנו, ובתקופה הזאת, בכלל, תקופה כבר של שנתיים, של כל עם ישראל, נמצא עם החטופים וזה. אז גם החטופים, אלה הפדויים
השבים.
שחזרו, כדי לשתף במה שקורה שם, וכל אחד, כביכול, לא היה להם כלום, 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 כלום. לא נשאר להם כלום. איבדו צלם אנוש, גרמו להם כביכול לאבד צלם אנוש, אבל איכשהו זה פשוט מדהים לראות כל אחד מהם, בצורה כזאת או אחרת, היה בו משהו שהתחבר על האמונה.
נכון.
ואנשים שבאו מכלום. אנשים שבכלל לא...
אנשים שגם לא היה להם אמונה בכלל. פתאום את רואה שהם התחברו לאמונה.
בדיוק.
וקראו שם להשם.
איך אפשר
החטופים,
להסביר את זה?
אחד החטופים אפילו, אני חושבת עומר, קרא כל יום לבורא עולם, מה שלומך? קודם כל איך אתה ומה
בדיוק.
שלומך, ואז אני.
בדיוק.
איך זה לא נתפס הדבר אותי. הזה? במקום של, אנחנו אבל צריכים לזכור שהם לא אכלו שם. ואז הם עשו צומות בעצם, ובשאתה נכון. בצום, אז אתה קרוב יותר לרוחניות שלך. כי החומר הוא זך.
ממש לגמרי.
אז יותר קל להתחבר.
זה היה מדהים. כל כך מצמרר וכל כך חזק.
מלא השראה.
ואז זה מחבר לי עוד משהו. זה מחבר אותי למשהו נוסף. לפעמים הדרך לאמונה, כלומר, אני אגיד את זה ככה. לפעמים בן אדם צריך להגיע עד הקצה, כדי להתחבר לאמונה, או כדי לקבל פרופורציה. מה יאפשר שאנחנו ניקח על עצמנו דבר אחד קטן, 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 של מבלי לחכות להגיע עד הקצה. כלומר, איזושהי השתדלות. לדוגמה, איזושהי שינוי בהרגל, כי הכל זה הרגלים. כל מה שקורה לנו זה הרגלים. והרגל אפשר לשנות. זה המוח. ככה המוח עובד. ואני אומרת, מה אם יום אחד להגיד הכרת תודה אחת? ככה. הרגל כזה. לעשות לך הרגל כזה. הכרת תודה אחת. אני בטוחה שיש הרבה על מה להודות. אתם תמצאו הרבה על מה להודות.
דיברנו על זה לפני השידור. שהבן שלי כמעט שרף את הבית. אני בדרך תודה שלא נשרף הבית. זה גם משהו.
בדיוק, הכל קורה. הכל קורה בלייב.
נכון, אמרתי לך שיש פה ריח באולפן של השן. מישהו ישן. ואף אחד לא ישן, זה אני. החולצה מהסירחון.
את רואה, ועכשיו את צוחקת על זה. את רואה איזה דבר מדהים זה? את צוחקת על זה, ואת לא רק צוחקת על זה, את צוחקת על זה איתי, את צוחקת על זה ביחד. זאת אומרת שאת גם משמחת אותי, ואת גם אני נמצאת עכשיו, לדוגמה, למרות שאתם אולי שומעים שאולי יש לי ביטחון, לא אולי, יש לי ביטחון, כן. אבל יש לי המון התרגשות, ותוך כדי דיבור, יש לי גם המון פחד. אבל זה פחד של התרגשות. זה לא פחד שמשתק אותי. אבל כן, אני אנושית. יש לי פחד. אני לא רגילה לדבר ברדיו. אני לא עושה את זה כל שני וחמישי. ולמרות שאני עומדת על במות, למרות שאני מדברת ושרה ורוקדת, זה משהו חדש לי, זה משהו חדש ישן, אבל אמנם מזמן לא עשיתי את זה, אבל אני לא רגילה לזה. אבל מה שאני עושה עכשיו, אני כל כך יודעת, וזה פוסט שהעליתי היום, אני העליתי תמונה כזאת נוצצת, זוהרת, וכתבתי, אתם בטח שואלים איך דווקא בתשעת הימים, שאנחנו נכנסים לתשעת הימים, איך אני מעיזה לעלות תמונה כזאת? אז כן, כי שאלתי את עצמי וגם את השם, אני שואלת, איזה תרומה אני יכולה להיות בעולם שלך היום? קיבלתי את התשובה. העליתי את הפוסט הזה. אין לי מושג מה כתבתי שם, באמת. הפוסט נכתב בבת אחת וישר עולה. אני לא יודעת.
עכשיו אני רוצה לראות מה כתוב שם.
פסיק, נקודות, הכל. זהו, הכל.
אז זה חיבור.
אז זה.
אז אולי במילה אחת אנחנו נגיד שלקחת עלינו דברים, זה לא בשביל הבורא. הבורא לא צריך את הדברים האלה, זה בשבילנו.
זה בשבילנו.
זה כדי שאנחנו נתחבר.
כן.
שאנחנו נהיה מחוברים, וככל שאנחנו יותר בהודיה, יותר בצחוק ושמחה, יותר בנתינה, יותר מאפשרים לנו להיות בנתינה, מאפשרים לנו להיות במקום הזה, לאו דווקא תפילות, גם תפילות, אבל יותר במקום הזה של לעשות חסד, אז אנחנו מתחברים יותר. וכשמתחברים יותר, מקבלים תשובות, ומקבלים ביטחון, מקבלים אומץ, מקבלים הרבה אורות.
נכון, מסכימה.
זה כיף.
האמונה שלי, למשל, יותר התחזקה, יותר באה מהמקום מאוד מאוד מחובר, הוא החבר הכי טוב שלי. השם, בורא עולם, אבא, הוא החבר הכי טוב שלי בעולם. אני מדברת איתו כמו חבר, אני מדברת איתו כמו אבא, אני מבקשת, אני בוכה, אני זה, הוא תמיד זמין דרך, דרך אגב, אין לו ממתינה, אין לו שום דבר.
זה ישיר.
כן,
חיבור. באותו רגע.
חיבור ישיר באותו רגע. לא תמיד אתה מקבל תשובה באותו רגע.
אבל יש, יש סימנים.
אבל יש סימנים. והסימנים שבדרך הם המתנה. והבחירה, שוב פעם, שימו לב המילה בחירה.
אז בוא נחזור רגע לשאלה, האם יש בחירה חופשית? את באת עם מתנה לעולם, ואת לא בחרת בה. לפחות לא פה ולא בלמודה, את לא בחרת בזה. והשאלה אם, האם יש בחירה חופשית, הרי לא בחרת בנראות הזאת, ולא בחרת במצב שלך בחיים, ובכל זאת את מאמינה בבחירה, כבר דיברת איתנו על זה פעמיים, איך את יכולה להגיד שיש בחירה?
יש לך בכל מצב, משהו שאני אומר עכשיו, שזה יכול להוות כאן עוד כלי. יש לך בכל מצב נתון, בחירה. לברוח, סלש להילחם, להילחם בזה, או לבחור, לבחור אחרת. לברוח מזה זה כמו לשים פלסטר על הסיטואציה, על הכאב. גם כאב פיזי. ואני אתאר את זה ככה שנגיד, אם יש לך כאב פיזי, ואז אתה אומר, לא, לא, זה יעבור. או אם יש לך כאב רגשי, ואז אתה אומר לילד שלך, והילד שלך זה למעשה גם אתה. כי בכל אחד יש ילד. היה ילד, יש ילד. ילד הזה עדיין הולך איתו. אז אתה אומר, לא, לא, זה יעבור, מה אתה בוכה עכשיו? מה, מה, זה יעבור, זה יעבור. שום דבר, זה שום דבר. לא, זה לא. ואז אתה שם פלסטר. במילים אחרות, מה אתה עושה? אתה שם פלסטר. אבל מה קורה כששמים פלסטר? מה קורה מתחת לפלסטר?
בעצם מסתירים. אנחנו לא יודעים. מסתירים את הפצע.
המוגלה שהיה, שחוסה על הפלסטר, מצטבר ומצטבר ומצטבר.
כן, לא ניכנס לזה.
ואז שמוצאים את זה, כל כך כואב, כי כבר קשה לגעת וזה עמוק מרוב שזה כואב. אז למה לא לעשות את זה קודם? לפני שזה קורה.
אז בן אדם יכול לבחור בעצם להתמודד עם הכאב או להתמודד עם הקושי. את לא כועסת על הבחירה שהנשמה שלך עשתה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאיזשהו מקום, הבחירה היא לא תמיד נעשית פה. את לא בחרת בנראות שלך, לא בחרת באיך שהגעת לכאן. הנשמה שלך בחרה בזה, לפני שירדת הנה. את לא כועסת עליה?
לא, אני לא יודעת מה היא שתתה שם למעלה, אבל לא, אני לא כועסת עליה. כי בלעדי הבחירה הזאת, לא הייתה לי את ההרפתקה המפוארת הזאת, שנקראת מיכני צוצי. וואי, וזה מרגש אותי מה שאמרתי עכשיו. לא היו לי את התובנות האלה, לא היה לי את הדרך הזאת, לא הייתה בי את האמונה הזאת, ולא היה לי את השליחות הייחודית הזאת שלי בעולם. אז אני מודה לה. אני מודה לנשמה הזאת. מאוד.
זה מדהים שאת אומרת את זה, זה כל כך הרבה השראה, שאיך ממקום של קושי בעצם הפכת את זה למקום של כוח, לכוח שלך, על ידי ראיית הטוב.
ויש לי את הזכות גם להעביר את הכוח הזה לאחרים. אם זה במילה, אם זה במבט, אם זה בחיוך, אם זה במשפט, כל פעם מחדש זה מפתיע אותי. עד כמה אין לי צורך להתאמץ במרכאות כדי להביא את עצמי לידי ביטוי. אני לא צריכה במה כדי להראות מי זאת מיכל ניצוצי, כדי להשמיע מי זאת מיכל ניצוצי, כדי לדבר עם מיכל ניצוצי. ברגע שמיכל ניצוצי יוצאת מהחדר, יוצאת מהבית, זאת הבמה שלי.
מדהים, אז אין דרך להסתכל על זה. זה ממש...
אני בתפקיד חיי כל רגע נתון.
זה ממש ההפך מקורבנות. דיברנו על זה שאת בעצם מלמדת אנשים איך לא להיכנס לקורבנות בגלל מצב מסוים. את יכולה להסביר על זה קצת?
כן, אני בשמחה.
חכי רגע, לפני שתסבירי.
אני חושבת שעכשיו מגיע השיר.
כן, עכשיו הזמן.
עכשיו ממש מתאים השיר.
עכשיו, בדיוק. אז עכשיו אנחנו נשמע שיר. לפני שאנחנו נדבר על איך לא להיכנס לקורבנות, נשמע את שקיעות אדומות שבחרת של עדן חסון.
ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוך עולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים, בעיניים עצומות אני רואה את השבילים, בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים, יש אמת אחת כתובה לה בשפיים. לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם משליך את הכל אל הים. ככה לפעמים אני נזכר באנשים, מי היה לי כשנשברתי, מי סגר לי את הפנים, ועד שיום חדש פתאום יבהיר הכל יפיג מכעסים, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים. כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות שיורקים עליה אש, היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת למצוא שתיקות, כמה מחשבות עברו בי עוד שואל מה לעשות, מה משליך את הכל אל הים.
איזה שיר מדהים, זה ממש ממש מתאים פה. בדיוק דיברנו על הכוח של הריפוי ודיברנו על לבחור, והוא מדבר בדיוק את זה. אז ככה לפני שיצאנו לשיר שאלתי אותך איך לא להיכנס לקורבנות, איך לא להיות במקום הזה.
סוד הקסם זה לא סוד, אבל כל העניין זה פשוט זה לא פשוט, אבל העניין הוא להרגיש, להסכים להרגיש את כל הרגשות. לא לברוח משום רגש שמופיע. לא לברוח משום תחושה שעולה. כי רגש מעלה תחושה. וגם מרגשות שליליים כביכול, של כעס, שנאה, ו... כי הכל זה... זה לא באמת. זה לא באמת אנחנו. זה פשוט... זה מה שאנחנו מרגישים, אבל זה לא אומר עלינו כלום. כי אנחנו בסך הכל בני אדם אנושיים. אם נברח מזה, זה מה שהסברתי על הפלסטר, אז אתם זוכרים, זה רק יצטבר ויצטבר ויצטבר ויתגבר, ויהיה פקר את עצבים ויתפוצץ. תרתי למשמע. וכשאתה, כשאת או אתה, מאפשרים לעצמכם להישבר, להיכנס למקום של הקורבנות, כן, אני לא מושלמת, אבל אני שלמה. אני שלמה עם כל החלקים שלי היום. כיום אני בפה מלא אומרת שאני שלמה עם כל החלקים שבי היום. וגם כשאני פחות, אז אני לומדת להיות שלמה. וזה הכוח של הריפוי. זה הכוח של הריפוי. זה הכוח של הריפוי להיות... זה הכוח של האהבה גם, של האהבה העצמית הזאת. כי אני לומדת את זה. אני לומדת לאהוב את עצמי. זה כמו שישאלו אותי שאלה, מיכל, את אוהבת את עצמך? אז אני אוהב ואגיד, בטח, ברור. לא. אז התשובה האמיתית היא, לא. אני לא תמיד אוהבת את עצמי. יש רגעים שאני פחות אוהבת את עצמי. אבל גם כשאני פחות אוהבת את עצמי, אני עדיין שלמה עם המיכל הזאת. כי המיכל הזאת לומדת. וכשאנחנו נמצאים בלמידה, אז הלמידה בחיים אף פעם לא נגמרת. אז יש טעויות, יש עליות, יש ירידות. אנחנו בתנועה.
וזה לא סתם.
מה זה?
זאת אומרת, זה לא סתם. כל שיעור שמגיע לנו, אני קוראת לזה שיעור, כל כאב שמגיע לנו, כל סיטואציה שמגיע לנו, בעצם מגיע כדי ללמד אותנו משהו. ובעצם, כשאנחנו מדברים, לדוגמה, בקבלה או בכל מיני תיאוריות רוחניות אחרות, יש מדרגות ברוחניות.
נכון.
והמדרגה הנמוכה, או המדרגה שממנה אנחנו מתחילים, זה מדרגה של קורבנות. שהמציאות עושה לנו דברים, ואנשים עשו לנו, ואנחנו נורא מסכנים, ואנחנו נורא למטה. בעצם הכוח של הרוחניות, והכוח שיש בנו, שקיים בנו, המשאבים שקיימים בנו, הם בעצם לעלות מעל זה. הם לעלות מדרגה אחת למעלה, שהמדרגה אחת למעלה היא לקחת אחריות. קודם כל אני לוקחת אחריות. מה אני יכולה לעשות שם? ואז את נתת כלי נהדר, בעצם בתחילת השידור, שמדבר על איזה אפשרויות יש לי. יש עוד אפשרויות, אנחנו יודעים שיש המון אפשרויות. אנחנו, המוח שלנו מתוכנן להתמקד במקום אחד, וברגע שאנחנו מתמקדים, אז כל המציאות מתמקדת יחד איתנו, כוח הפוקוס של הפיזיקה. ובעצם... כשאנחנו רוצים לצאת משם, אז קודם כל לצאת מהקורבנות. קודם כל לשאול איזה עוד בחירה יש לי? מה יש לי עוד לעשות? אני מעבירה את עצמי קודם כל למקום של בחירה. להזכיר לעצמי שיש בחירה חופשית, גם במקום שנראה שהכל אבוד. עם השאלה, מה עוד אפשרי יעברי?
מה עוד אפשרי?
כמו מנטרה. ואז יש עוד שלב אחד קדימה, שגם אותו את מלמדת, שהשלב הבא זה בעצם כבר להיות... לבחור, נכון.
או זה, לברוח.
לבחור, אבל ברגע שאת בוחרת, את כבר עוברת לשלב הבא שזה תודעת יזמות.
נכון.
זה אני יוזמת. עכשיו אני, ברגע שאני לקחתי אחריות, אז האחריות נמצאת אצלי. המושכות נמצאות אצלי. כי אם זה אחריות שלי, אז זה אצלי. אז מה אני עושה בנידון? ואז אני כבר יכולה ליזום. ואז אני כבר יכולה להגיד, אוקיי, בסדר, יש לי פה בעיה, בוא נראה איך אני מטפלת בה. אני אתקשר לאלף ואת גימל, אני אבקש עזרה. אני אעשה דברים שהם קצת מחוץ לאזור הנוחות שלי, שזה גם אזור הנכות שלי, ואני אעשה משהו חדש. נכון? ואז זה נותן לך את הכוח.
זה כמו להגיד, בעזרת השם. מוכר לך?
כן, בטח. אנחנו אומרים את זה כל הזמן.
הרבה אנשים אומרים את זה, ואני שמחה שהרבה אנשים אומרים את זה. גם מי שלא רגיל לזה. כי ברגע שאתה אומר את זה, כל משהו שאתה מוציא מהפה, אז איכשהו זה מתמע בך. גם אם אתה מתכוון לזה או לא מתכוון לזה.
ויש מי שמקשיב, המוח מקשיב.
בדיוק.
ואחת הסיבות שאני לא אומרת את הגיל שלי אף פעם. כי מי מקשיב? המוח שלי מקשיב. אני לא רוצה שיקשים לי את הגיל שלי. אז אנשים לא יודעים עד כמה אני, וגם המוח שלי לא. אני מדי פעם בכלל שוכחת.
בדיוק. אז את אומרת בעזרת השם, אז גם כאן, השם תמיד שם. אבל קודם תעזרי לעצמך. קודם תעשי את ההשתדלות, תעשי את קטן, פיתחו לי פתח כחודו של מחק, ואני אבטח לכם פתח כחודו של אולם. תעשה צעד אחד קטן, קטן. אפילו השתדלות, כוונת לב, משהו.
משהו אחד את כן יכולה לעשות.
משהו אחד קטן.
תגידי לעצמך שמשהו אחד את כן יכולה לעשות.
כן, בוודאי, בוודאי. אפילו משהו שנראה בעיניך קטן, בשביל השם, הוא יודע, בורא עולם יודע את ההשתדלות, את ה... את ה... את ה... את ה... את כמה ממעמקים משכת את עצמך כדי לעשות את זה, הוא רואה הכל. אז הוא יעזור לך.
ואת ממש המצאת איזשהו כלי שאת רוצה לתת לנו, נכון? המצאת איזשהו כלי, שהכלי הזה בעצם עוזר לך כשאת מרגישה בדידות, כשאת שאת בקושי. הכלי הזה הוא כלי של אהבה עצמית בעצם.
כן.
והוא מתחיל ב"יש לי אותי", נכון? ספרי לנו קצת על הכלי הזה. איך את קוראת לו? יש לו שם?
יש לו שם. בדיוק היום נזכרתי, אין לו שם.
אין לו שם.
יש לו שם מיכל, מיכל של אהבה.
מיכל של אהבה. נצנוצי אהבה, איזה שם. אנחנו נגיד שלום לאורלי אודי מנצור, שמסרה לך דש, וכותבת לך מיכל התלופה, וטל צור, שכותבת לך שאת מרגשת, וחגית אלון, כותבת לך שאת תלופה, ואין עלייך.
המשפחה שלי. תודה.
אז זה מתחיל ב"יש לי אותי", נכון? כלי. מתחיל ב"יש לי אותי". זאת אומרת, שאת מרגישה בדידות, אז את יודעת שקודם כל יש לך אותך.
קודם כל, יש לי אותי. וזה מה שמאפשר לי להבין שאני אף פעם לא לבד. כי אני מאמינה ויודעת שבתוכי יש את מיכל הקטנה, שתמיד הולכת איתי לכל מקום. וכשהיא כועסת, מכירה את זה, את בטח מכירה את זה, אולי למי שיש לילדים מכיר את זה, אז אתה הולך בקנון, והילד מתמרד לך בעגלה, ומתמרד, מה זה מתמרד? באמצע הקדר, וצורח, וצובח, ועושה שמות. אני התחפשתי לתחפושת הזאת, ועשיתי דמות כזאת של תינוקת ממש שמתמרדת, ועשיתי אותה כליצן. ממש התחפשתי לתינוקת מתמרדת, מתמרחת על העגלה, צורחת, צובחת, וכל הבית ספר. עם כל התלמידים, התלמידים היו בהלם. אני ממש נכנסתי לדמות, הגעתי בעגלת טיולון, הילדים טיילו איתי, אבא הבית היה אבא שלי כביכול, טייל איתי, סימר, הכל היה בכיף. זה. אז את מכירה את זה, כאילו שהילדים האלה, הילדים שמתמרדים וזה, אז זה כמו הילדה הקטנה הזאת שמתמרדת. הילדה הקטנה הזאת נמצאת בתוכי, זה מתמרדת. מתמרדת, וזה אומר שמשהו מפריע לה, משהו מפריע לי. הילדה הקטנה, בואו נגיד את זה במילים אחרות, זה אותו קול פנימי שאת שומעת מבפנים, ושאת מוכנה לשמוע מבפנים, ורק שתשמעי לו ותהיה קשובה אליו, אז את תוכלי להיות, להבין קודם כל מה קורה לך, להבין מה קורה לך, מאיפה זה בא, מה, על מה זה, כאילו, מה קרה, תסבירי לי מה קרה, נכון? את מראה לילה, תסביר לי מה קרה, אבל אם הם, תסביר לי מה קרה, אז הוא מסביר, כואב לי, רע לי, לאט לאט מתחיל לפרט את הרגש שלו, להוציא, לדובב את הרגש שלו. ומה את עושה? בדרך כלל, מה אימא עושה? מניחה עליו יד. אז במקום להניח יד על הילדה הקטנה, אז אני שמה יד על הלב שלי, כי הלב שלי מרגיש הכל. ואני עוצמת עיניים ואומרת לעצמי, ומתחילה לנשום כמובן, כי נעתקת הנשימה לפעמים. אני שמה יד על הלב, זה אומר, אני איתך, הכל בסדר. בואי ננשום לזה, בואי נהיה רגע בזה. ובואי נעבור את זה ביחד, את לא לבד, אני איתך.
זה מדהים.
אני איתך. ואז הילד שלנו...
הסערת רגשות הזאת בפנים.
הילד שלנו, הפיזי, שבחוץ, נרגע. כי הוא קיבל מענה. הילדה, הווליום הפנימי שמתחולל בתוכך, נרגע. בסך הכל הנחת יד פיזית על הלב שלך ונתת תשומת לב למשהו שהתחולל בתוכך, תחושה, רגש, זה התחיל מרגש וזה עבר לתחושה בגוף שהיה בסך הכל צריך להניח יד. זה הוריד ווליום, בבטוח, בוודאות זה הוריד ווליום. להגיד שזה עבר לגמרי זה כבר התמדה.
אבל זה הכוח של אהבה עצמית. אז בעצם את מתארת פה איזה מצב שבעצם את חיבקת את עצמך. את קיבלת את עצמך, וזה חלק מהכלים של אהבה עצמית. והנה כותבת לי פה אחת התלמידות בקורס שלי, שבדיוק למדנו את זה, את אהבה עצמית בקורס, בשיעור שעבר. ועשית פה משהו מאוד מאוד חשוב, שעשית פה זום אין וזום אאוט.
בדיוק.
זאת אומרת, יש פה שניים שמדברות, ואני שנייה רוצה להתמקד מהכיוון של הקבלה. אנחנו אומרים שהשניים האלה, זה בעצם אולי היצר הפנימי שלי, זה שמרגיש, זה שמזדהה עם האבטר איתי, עם מה שקורה לי, ומצד שני, יש מי שבתוכי שנקרא הצופה, שהוא בעצם ההכרה שלי, ההכרה העליונה שלי, והיא יודעת להסתכל ולהגיד, אוקיי, עכשיו יש פה סערת רגשות, ויש לי שתי אפשרויות, אני יכולה לבחור. אני יכולה לברוח מזה, להתעלם מזה, עכשיו לעשן משהו, אני יכולה לשתות משהו, אני יכולה ללכת לים, ללכת לקניות, אבל זה לא יעבור. או שאני יכולה רגע להיות ברגע. וזה כמה זה חשוב, להיות שנייה ברגע, לקבל את הרגש, לתת לו לשהות, לחבק את הילדה הפנימית שבי, ולתת לה את כל האהבה שהיא צריכה כרגע, ובגלל זה את אומרת, יש לי אותי. כי אני יכולה לעשות את זה, ורוב האנשים לא מכירים את זה, וזה כלי נפלא זה. אז זה ברכה שאת פה.
תראי מה זה. איך בורא עולם עושה את הנוחסד. בורא עולם הביא לנו את הקורונה לפני כמה שנים. בקורונה למעשה היינו בבדידות. אפרופו לבד.
נכון.
הצטרכנו אפילו, יש אנשים שהצטרכו ממש להיות לבד, בפיזי, להיות לבד.
כן, זה היה קשה.
ואז הם מול עצמם.
ואז מה הם עושים? כי הם רוצים שמישהו יחבק אותם.
בדיוק.
הם רוצים שמישהו יהיה איתם, אז מה עושים?
בדיוק. ואז זה המצב של זהו. מי יש לך אותה? מי יש לך עכשיו?
תתקרבי רק.
מי יש לך עכשיו? מי? אין לך אף אחד עכשיו. כביכול.
נכון.
אין לך אף אחד עכשיו.
ואז מה עושים?
אז הוא מתחיל לדבר על עצמו. בדרך כלל אנשים מתחילים לדבר לעצמם. הם חושבים שהם מתחילים, הם מדברים לעצמם, אבל הם... אני גם הייתי עושה את זה כילדה קטנה. הייתי מדברת לעצמי. לא ידעתי כילדה קטנה, באמת, לא ידעתי שאני מדברת עם הילדה הקטנה שבי. הייתה לי כאילו מין עוד איזה דמות כזאת, שחברה כזאת, אבל באמת לא ידעתי שאני מדברת כל השנים עם הילדה הפנימית שבי. ו... כשהגעתי לעולם התודעה, כשנפתחתי לעולם התודעה, אז הבנתי עד כמה הייתי כבר מחוברת עוד אז, בלי שאני אדע. זאת אומרת שכביכול הם מדברים, מתחילים לדבר עם עצמם, זה נראה חוסר שפיות, כביכול. מה, אתה שפוי, אתה מדבר לעצמך? לא. כן, בטח, אני מדבר לעצמי. אני מדבר לעצמי, אז אני שומע ורונה לעצמי.
נכון.
שומע, כאילו, כשאתה מדבר, הכל יוצא מהפה, והאוזן שהיא קרובה הכי לפה, אז היא זאת הראשונה ששומעת. אז זאת אומרת שכל דיבור שיוצא מהפה שלך, אז אתה שומע אותו קודם. ואז הוא מעבר הלאה בתדרים, כמו עכשיו, התדרים שאני מעבירה בגלי הרדיו.
וכשאנחנו לומדים לדבר לעצמנו ולרקח את עצמנו, ואנחנו לומדים בעצם למה אנחנו זקוקים. כי רק אנחנו יודעים הכי טוב למה אנחנו זקוקים.
בדיוק.
כמו לדוגמה שיש בעל ואישה, והבעל, בכוון אני אומרת הבעל, הבעל מתעצבן, לא מדבר. מתעצבן על משהו, לא מדבר. ואז האישה באה אליו ואומרת לו, מה קרה? אם את לא יודעת, אני לא אגיד לך. אצלנו זה הפוך. אם את לא יודעת, אני גם לא אגיד לך. את צריכה לדעת לבד. אם לא תדבר, איך אני אדע?
בדיוק.
וכמה זה חשוב לדבר. אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר אחד לשני ולבקש מהשני דרישות, קודם שאני אבין את עצמי ואבין למה אני זקוקה ואיך בדיוק. מדברים אליי. ואז, ברגע שאני מבינה איך מדברים אליי, אז אני יכולה בעצם לדבר לאחר. וזה בעצם בפשטות מאוד הנוסחה שנקראת ואהבת לרעך כמוך.
וזה מסכימה איתך מאוד. זה בפשטות גם, אם אנחנו נסכם את זה במילה אחת, זאת אהבה עצמית. כי כל מה שאנחנו מצפים במרכאות, ציפיות לקריות וכאלה, לשעה, עזבו ציפיות, חבל על האנרגיה.
יש מבצע באיקאה.
אבל כן.
עכשיו הגעתי משם.
טוב לדעת, תרוצו. האמת, הרי אתם תצטרכו הרבה לרוץ, שמעתי שבאיקאה הולכים הרבה.
כן.
אז כל מה שאתה כביכול שואף, מצפה ולקבל מאחרים, מאחרים, מאחרים בן זוג, מאחרים הורים, מאחרים הילד שלך, הילדים שלך, מאחרים הבוס, זה שנותן לך שירות, הכל, קודם כל תעשה בדיקה עצמית, האם אתה נותן את כל מה שאתה מבקש לקבל, האם אתה נותן את זה קודם לעצמך. ופה יש את הדיסוננס לפעמים.
נכון.
כי אתה קולט של, אבל אני לא נתתי לעצמי היום אהבה עצמית. אני לא אהבתי את עצמי באמת. אני לא דיברתי את עצמי, אל עצמי יפה היום. אני לא מעריך את עצמי בכלל. אז איך אני מצפה שאנשים יעריכו אותי? הבעל שלי, האישה שלי, הילדים שלי, התלמידים שלי. וואו, אני רואה את זה סביבי הרבה. ולפעמים אומרים עוד משהו שנקודה שאני חשוב לי להגיד, לפעמים אומרים שמה שאת רואה זה השיקוף, זה השיקוף של עצמך, זה השיקוף שלנו, כי כולנו פה שיקופים מראות, כמו תורת הבדולח של הבעל שם. ויש פה משהו מדהים שקורה לי, אני אני בתהליך אהבה של מסע מדהים שאני על הנפש שלי, למרות שאני מטפלת ולמרות שאני מרצה וזה, אני אף פעם לא יודעת, אני תמיד משאירה על עצמי מהמקום שאני אף פעם לא יודעת הכל, ואני תמיד אוהבת ללמוד עוד, ללמוד עוד, כאילו, גם דרך אנשים. ואז אני אומרת לעצמי, אני רואה דברים שכבר הסתדרו לי. אבל, ולמה אני מפגשת אותם שוב? וכאן אני למדתי וקיבלתי את התשובה. את פוגשת אותם שוב, את כבר במקום הזה שנקית. את פוגשת אותם שוב כדי להתפוח לעצמך לשכם ולראות מי היית ולראות את המדרגה הבאה שכבר עלית.
יפה.
שאת כבר לא שם.
אז המציאות משקפת לך מי את ומי היית.
מי היית ומי אני היום.
ממש מראה.
בדיוק.
אז השידור שלנו כמעט מגיע לסיומו. אם היית רוצה ככה להשאיר את הצופים שלנו עם משהו אחד שהם יקחו, משהו אחד שיקחו ככה בזיכרון, מה זה היה?
הדרך לאהבה עצמית היא להסתכל על עצמך בגובה העיניים, תרתי משמע. אתם זוכרים את הגובה שלי? הגובה שלי הוא לא פקטור, זה לא כרטיס הביקור שלי. כרטיס הביקור שלי זה התארים שלי. כרטיס הביקור שלי זה אני מיכל ניצוצי, ומה שבאתי לעשות פה בעולם, וההשראה שאני זוכה להעביר, והמתנה שאני זוכה לתת, זאת מיכל ניצוצי, וזה כרטיס הביקור שלי. ולהסתכל על עצמך בגובה העיניים, וגם להסתכל על האחר בגובה העיניים, ויותר מזה, להסתכל על עצמך בעין טובה.
שזה גם נושא בפני עצמו.
כל סביבך יראה לך אחרת.
יפה. אז מיכל ניצוצי, תודה רבה שהיית פה. את אולי קטנת קומה, אבל נשמה ענקית. נתת לנו המון השראה והרבה מאוד כוח. תודה רבה.
תודה.
אנחנו נשמע שיר אחרון, אבל... ככה, ממש תענוג שהיית פה. אני הייתי רחלי רביב גרינברג, במחשבת הבריאה. אנחנו נתראה שבוע הבא, יום ראשון בשעה 5, עם עוד תובנות גבוהות מהרוח ועוד חיבור מעשי לתודעה הגבוהה. אנחנו מתכוננים לקראת כנס אחדות בארזה, במוצא, ככה לקראת ירושלים, ב-14 לשמיני, אתם מוזמנים, כנס של אחדות, אור ואהבה, יהיו דוכנים, יהיו הרצאות, יהיו סדנאות, ואני עומדת להנחות ולהרצות שם. ואנחנו נשמע שיר אחרון של חנן בן ארי, חולם כמו יוסף.
כחל בוער סודות ורמזים כל אחד